ערב טוב, ברשות הרב. כי הנה השלג יחסה ארץ, אנחנו עוד בימי השלג. ירושלים מוטה בלבן. מישהו אמר לי, אנחנו בלי חשמל, אז אנחנו זוכים לא לשמוע חדשות, ככה יש סקרנות קצת לשמוע. אז אמר לי אחד התלמידים שאמרו בחדשות, שירושלים במצור, בדיוק בסרט בעשירי בטבת, התחיל המצור על ירושלים, אז יצא ככה די מקביל עם השלג דעה, לא דעה שתקה, דעה שתה. אני סיפרתי לתלמידים דבר מעניין בקשר לשלג, שלגבי, יש כמה דברים שיורדים מהשמיים, המן גם ירד מן השמיים, אבל הוא ירד בשלמות. זה לא כמו שהיום יורד המטר, אבל כמו שראינו בדברי הרב בעולת ראייה, הקדוש ברוך הוא נותן מטר ורוצה את עבודתנו כשהמטר יפגע במטרה. אם לא נחרוש ונזרע ונעמול, לא יצמח. יש לזה מטרה רק מתי זה פועל את השפע. גם התורה אותו דבר, התורה באה מן השמיים, אם לא נפעל בעצמנו, לכאורה הדבר שבא מהשמיים הוא בא בשלמות. מי שנוגע בתורה, כמו שכותב הרב בעולת ראייה, ראינו, הוא זוכה לתורה, צריך לזכות מיד לתורה, אומר הקדוש ברוך הוא, לא, יערוף כמטר לקרי, כמו בגשם, אני מוריד את הגשם, הברכה באה מן השמיים, אבל תלוי בעבודת החקלאי, הוא לא יכול לחבוק את ידיו ולהגיד, הכל מאת השם. כמו שאומרים הבני דודים, נכון, זה אמת, אבל אמת שיש בה תוספת, אם אתה משתדל, בלי השתדלות שלך, בלי הממץ שלך, אין את הכלי שיקבל את הברכה. אז המן יורד מהשמיים, זה היה דבר מיוחד במינו שהוא יורד, בלי צורך של השתדלות לאדם. מצב זמני, שהיה במדבר. סיפור בקשר לשלג, שהיה בנווה הטיב, מרגלות החרמון, חיה שם המשפחה שעלתה משוויצריה, והם רגילים שם, ההורים היו רגילים לשלגים, בערי האלפים, שלגים בלי סוף, כן, והם עלו כאן לארץ, הילדים כבר גדלו לתוך המציאות של הארץ, אבל למזלם, נקרא לזה למזלם, גדלו ליד החרמון, אז גם הם כמה חודשים רואים שלג, בשנים טובות, יותר. והנה, יש להם קרובי משפחה, רחוקים מהיהדות, רחוקים מארץ ישראל, והם מזלזלים ככה, שהם הילדים מדברים לפעמים בטלפון, גם לנו יש שלג, איזה שלג. אז פעם אחת ירד שלג רציני, אז הילד לקח סק, מילא את זה בשלג, והביא הביתה, אמא שלו אומרת לו, מה זה? הוא אומר, אני שמתי במקפיא הרבה שלג, מה יש? הדודה תבוא ביום עצמאות, אני רוצה להראות לה שגם השלג שלנו זה משהו. אז היא אמרה לו, בונה של עולם, השלג, אז למה אתה סותם לי את המקפיא? השלג יהיה כאן עד ערב פסח. כמה ימים שנראה שהשלג מתפורר, אני מסכימה איתך, אז תיקח, אז תשים במקרר. מדוע? כתוב לגבי המן, בפרשת בשלח, כתוב, הקדוש ברוך הוא מצווה למשה ואהרון, קח צנצנת מן, והנח אותה לפני אהרון למשמרת. מתי? זה נאמר פרשת בשלח, עוד לפני שצעדו במדבר. הרי הקדוש ברוך הוא מתכונן לתת להם 40 שנה מן, אז מה, למה לסחוף צנצנת כל 40 שנה? שחודש לפני שיסתיים המן, יגיד הקדוש ברוך הוא, קח צנצנת המן, לפחות זה מופיע בתחילת מסעי ישראל 40 שנה, בפרשת בשלח. זה לא הגיוני שתשים מן ותסחוף צנצנת עם כל המסעות של ישראל, ויסו ויחנו, ויסו ויחנו, עם הכוונה להניח למשמרת, רגע לפני שמסתיים המסעות של ישראל עם המן, לפני שנכנסים לארץ, באמצע אדר, אז נגיד בראש חודש אדר האחרון של שנת 40, יגיד הקדוש ברוך הוא, עכשיו הגיע הזמן לשים צנצנת. שאלה טובה. יכול להיות זה מה שהם עשו, לפי חלק מהמפרשים, אבל למה הציווי בא בהתחלה, בפשטות נראה, להניח את הצנצנת מראש? זה מה שמזכיר הילד בנווה עתיב. מה הרעיון? שמעתי פעם תשובה, לא משלי, אני כבר לא זוכר מאיפה שמעתי את זה, תשובה מאוד יפה. אחת הבעיות זה כמו השלג. בהתחלה כולם מתלהבים, יורד השלג, איזה שמחה. אבל אם השלג יותר מדי זמן, אחרי 4-5 ימים הוא מתחיל להטריד, הוא מתחיל, כבר לא מתלהבים ממנו, זה כבר מתחיל אולי אפילו להפריע ולהציק. כל דבר חדש יש בו את כוח ההתלהבות וההתחדשות. הרבה פעמים אנחנו רוצים להיות בעלי תשובה, הלוואי שנזכה. בעל תשובה לפעמים הוא נכנס לתסכול, כשהוא בא וחזר בתשובה, איזה התלהבות הייתה לו בתפילה, איזה כוחות הוא ראה. לפעמים הוא תפס מלאכים, אפשר להגיד. ואחר כך כשהוא נכנס, יותר ויותר הוא מתחיל, הוא אומר, איפה כל ההתלהבות שלי, מה קרה לזה? לשגרה יש מחיר. החוכמה איך מחזיקים את השגרה, גם בחיי הנשואים, בכל דבר. ההתחלה היא מליבה, החוכמה איך אתה משמר אותו. זה מה שאמר הקדוש ברוך הוא למשה. את המן אפשר לקחת בסוף 40 שנה, אבל תראו לעצמכם, אוכלים מן 40 שנה, מה קורה? כבר הם אמרו, כבר יבשה נפשנו, הם כבר אמרו קטרוג אפילו על המן שיורד מן השמיים, דבר כזה נפלא. אתה לא צריך לעשות כלום, לחם שמיים. מה מברכים על זה? מוציא לחם מן הארץ או מוציא לחם מן השמיים? שאלה שדנים בזה הפוסקים, שאלה תיאורטית. אבל איך זה יכול להיות? כן, זה המחיר של השגרה. אדם יכול לקבל מן ואחרי 40 שנה להגיד, נפשנו יבשה עם כל הלחם, אני לא רוצה להגיד אפילו את המילה שאמרו. הלחם ה. איך אתה יכול? זה צריך לדעת שלפעמים השגרה יש לה מחיר. טוב שנכנסים לשגרה, אבל צריכים מפעם לפעם לזכור איך אנחנו מחדשים את הדבר, איך מתחדשים, המחדש וטובו בכל יום תמיד. זה השלג. השלג גם כן, ראינו את דברי הגר"א בשבוע שעבר, כשהוא מעלה כאן את בוני ירושלים השם, נדחי ישראל לחנס, מכניס פתאום את השלג. מה השלג שייך לבוני ירושלים השם? חוץ מאשר השלג יורד בירושלים. כן, בדיוק בדף היומי, ביום שישי, היה את הסיפור על הלל עם השלג. שלוש עמות, הוא ישב בירושלים על גג, אחד הגגות בירושלים, בבית מדרשו ששמעיה ואבטליון. מי שרוצה יראה את הגמרא, מסכת יומא, דף למד ה'. יש שם את כל הסיפור הזה. אז הפעם, לא פעם שלמדנו את הסוגיה הזאת, שאלו אותי, איך יכול להיות שלוש עמות, כמה זה שלוש עמות? מטר וחצי. איפה יש בירושלים, אולי בסיביר, במדינות הצפוניות, מטר וחצי? אז הנה השם הוכיח לנו השנה, עמה וחצי היה, 60 סנטימטר אומרים, 70 סנטימטר, זה עמה וחצי, נו, כבר לא רחוקים משלוש עמות. אז הפעם היה כך, קל לי להסביר את הגמרא שזה לא סתם דמיון שלוש עמות ירדו על, שם כתוב שירד שלג מן השמיים, ירד עליו, זה דבר מיוחד. אם כן, מכל דבר אנחנו יכולים ללמוד. השלג מלמד אותנו שיש מחיר לשגרה. בהתחלה מתלהבים, אבל אחר כך זה הופך להיות לפעמים אפילו מואסים בו. אבל בשלג ניחא. אבל צריך להיזהר בעניינים רוחניים, צריך להיזהר במי שמקים זוגיות של משפחה. זה אחד הפטנטים, איך משמרים את ההתלהבות, איך משמרים את ההרגשה הזאת. וגם בתורה אותו דבר, וגם בעל תשובה, לא צריך להיות מתוסכל. זה שהוא נכנס לשגרה זה דבר נפלא, אבל תמיד מפעם לפעם, המחדש בטובו בכל יום תמיד. איך אנחנו נכנסים מחדש כל יום, להר חדש, מה שחזרתי בתשובה אתמול זה לא היום, היום זה כבר תשובה חדשה. המחדש בתשובה יכולים תמיד מהסבר ראשית, כאמור, כמו שנאמר עכשיו בתפילת ערבית, התחדשות גדולה בתפילה, זה גם אחת הבעיות, איך מתפללים כל יום אותה תפילה ומתחדשים. נו, כל אחד בכוחו יפעל את ההתחדשות. ערב טוב.